So this is this talk, which is going to be from both of us, will be really about sources of empowerment and disempowerment, or helplessness, and working with those sources in us. And the first, I'm just going to address a few questions. And the first question is about motivation. And do we need a strong motivation to fix the world, to make change, to help others? Do we need strong beliefs that things should be in a certain way, like we should all have a vegan diet? Do we need beliefs and all of those in order to be motivated to act? And if we don't have them, what's the motivation to act in the world? We don't have a motivation to fix the world. We don't. So do we still, where's the source of our power there? And so I just want to offer some reminders that the Dharma is about developing a wisdom. And a wisdom which is more in the Eitz Chaim, the Kabbalah sort of teaching, is more Bina. The wisdom of the Dharma is more Bina, it's more female than Chochmah, which is on the male side. It's intuitive, soft, understanding, lived. It's a living wisdom of how to be with the world. It's not a theoretical, analytic wisdom. And that's what the wisdom we're talking about. And it comes with a a process by itself of listening and of caring. Because there's two words in the suttas of which both really mean mindfulness. One is sati, which is the more classic mindfulness. It means to be present and not to forget and not to be an automatic, but to be very clear about what it is that we know. And there's another word, apamada, which I've been more interested in recently. And it means to be, to take care, to be careful, to be watchful about what's really happening. It has a more engaged feeling about it. And actually, when you look through the text, very often in the English translation, they're both translated as mindfulness, but they're different. For example, the last words of the Buddha are be apamada, practice being awake to things, being careful about life, taking care, and be an island to yourself. Yeah, practice taking care and be an island.
But being active.
Apamada is I heard Karen said the translation to Hebrew is eronut. And the translation that's always given in English is heedfulness, which is a very old-fashioned Victorian word, but it means taking care. It's more than just being mindful, meaning knowing what's going on. It's actually engaged. It's actually much more to do with, like, you know what's going on. Not only you know what's going on, you don't tread on ants and kill them. It's more than that. It's more than just knowing ants. It's actually knowing that how not to kill ants. It's a bit more engaged. Concerned is it's more, it's still in the knowing. Concerned is a little bit more like a state of it's more compassion, but the apamada is concerned, but in the side of knowing, the side of awareness, a kind of maybe concerned awareness or itchashvut maybe would be there also there. Anyway,
it's in the doing, mindfulness in the doing. More than just in the knowing.
Yes, but it's also in the knowing. It's the way we look at life, which is of taking care. But the Dharma is manifest in us as qualities. And this is the bottom line. The Dharma, what grows in us over our practice, is qualities of being. And you can put that in the category of paramis, in the sense of what moves in the personality, that whereas we had a personality that was attached and more suffering and more living on automatic pilot, the Dharma grows qualities in us. And actually, this is, in a way, more important than the means we use to develop the qualities. The means could be meditation, but it's really quite important that we have a view that what the Dharma is about is not meditation. It's the fruits of meditation, which is how our personality and what is in our consciousness from moment to moment, how the stream of consciousness, what it says. So we take into the consciousness Dharma, and our consciousness itself becomes Dharma. And that's the movement. So Tovana is not a meditation practice organization. It's a way of transformation of the awareness of people and their lives and the qualities and their personalities. And that's Dharma. So with that in mind, that makes it much more easy to see how we act in the world from those qualities, because those qualities that we develop, such as energy, heart, calmness, patience, and authenticity or honesty, these are some of the paramis. Honesty or authenticity would help us go against the stream. If we see the world against us, what helps us to go against that stream is to be authentic. So authenticity becomes us. We can't be anything else. And that helps us to go against the stream. So someone says to us, has a difficult view against something we say, we can only, because our development of authenticity is one of the paramis, we simply be authentic in the face of anything, because we can't be anything else. And we can rely on these qualities that are developing all the time. If we look in our meditation and see who we really are and what is really coming up to us authentically, honestly, this is the thought. This is what I'm made of. This is who I am at this moment. That's the basis for all action. And from there, it doesn't matter if someone says, you're an idiot, you don't know what you're talking about, you Buddhists are hopeless, you just go home and watch your belly button, and go and eat sprouts and vegan food. You, all you guys, you know, whatever. It doesn't make any difference, because we're being authentic through in our consciousness. And so what I'm trying to say is we don't need motivation to fix the world anymore. It will happen by itself, because we will manifest a different personality, and we can trust those paramis, those qualities, to arise in us, and then we just manifest them naturally in life, and we can't do anything else. We can just stand in front of someone that says those things to us and smile and say, that's okay, fair enough, you think like that. Good for you. You can think like that if you like. It's fine. So putting the emphasis all the time on what qualities are being manifest. And this is why to both Aviv and myself brought up the word dana in relation to Michal's question or comment. Because dana is a quality. It's the first parami. Imagine if we just rested in that quality of dana, moment by moment in our life, what a liberation it would have for action. We'd have no real problems anymore. It wouldn't be that we try and fix anything, or we measure if we succeed or we don't succeed. We just offer dana, just offering our life to this world, this mystery of samsara. We just offer ourselves. We were born into it. No one asked us. We just arrived. And there's nothing much else to do except dana. Isn't that, I mean, I don't know. Not much else, really. Just do it. So, you know, things can, you know, people can not listen. People can shout at us. People can kill us. Okay. I remember sometimes in my life I've been more of a Dharma missionaire than, and a few times I've had my teachers come to me and say, no, you're being too missionary, like a Buddhist missionary. Stop being a Buddhist missionary. And it's right, because you don't need to be, because it's just manifesting qualities. That is the Dharma. You're just manifesting qualities, so you live it. And let the world do what it wants to do. The world will do what it wants. So I think that there is fundamentally source of meditation, of motivation. There's a basic source, deeper source of our motivation and our power, an answer to helplessness. We just align ourselves, mechaven and meshachrer the powers of our personality, our changed personality, and trust them. That's all we need to do. And there's huge power in that. It's like unblocking the berries, opening the berries, and just the water flows. So another question I want to raise is there is this quality of acceptance or trust in the world, then how can we go out and change it? Do we want to change it? If we trust the world to be what it is, we trust things to be what they are, and then how can we go out and change it? When we want to change the world, isn't it because we see the world is not helpful as it is? We want something else. So, you know, and it's all this discussion about vegan diets. We've had some pretty hot discussions, and including in Tovana, because there's been quite a lot of pressure from people holding strongly to the vegan view and the vegan diet, that Tovana must be vegan. And it's been like, whoa, strong views there. But how about if we have a sense of trust in the way things are, does it weaken us or not? I must say that, to be a little bit honest and so on, sometimes the righteous anger, kasa satkanid, does the job. Let's say, I mean, otherwise the Nevi'im in the Bible wouldn't have any job to do. their whole life is based on this. And sometimes, you know, it does help us, and we acknowledge that. Let's face it, we're still human beings, and it can help us, but it's rather a blunt instrument. They're degath, this righteous anger. And in the Dharma, it's not really helpful. We need to go a bit further than that. And partly, I think we covered it, we discussed it in the discussion before, that accepting or not accepting brings with it measuring. It's, I need to change things, I need to get a result, I need to get this kind of result, I have an intention to make a change and I'm measuring how much change I made. That's quite a painful place. If we look at it carefully, there's a lot of dukkha in that. And as I was saying to you, there's dukkha in that sense of judging how much change I can make or I made or it's possible for me to make, and then criticism, and then acceptance or rejection or not enough. And there is a different view of things in from the Dharma, which is a view of nutrition. This is another, it's like dana a bit, but another language, and that's there in the Dharma very much. Nutrition. It's like we're a mother feeding a child. So we're not, I know some, especially Jewish mothers, kind of put the child on the scale and said, if I feed you right, you're going to put on 1 kilo. But nutrition has an attitude which is not like that. Nutrition attitude is feeding others in a natural way because of a sense of bina, female, femaleness, giving, knowing, feeling others. And it's quite a strong theme, nutrition. An attitude of nutrition is quite a strong theme in the Dharma. Upamada, attachment, means feeding. The word for attachment is the word for feeding, same word. What is it we feed? So we feed something that's not helpful, or we feed something that's helpful. So this place of making change because of feeding is much more a kind of quality of the heart, of giving out, of caring, rather than a pressure to make change because I feel so bad for the animals. And you must be vegan. There is a sense of nutrition there which says, wouldn't you like to be kind to animals? Let's see how it's possible to be more kind to animals. Let's see how it's possible to be kind to ourselves while being kind to animals. How are we feeding ourselves and feeding the animals and feeding the world? How are we going to do that together? It's a much different sort of attitude than I've got a view, we've got, you know. So, and it's kind of a process of education, partly. A lot of work we do in the world is actually education work. It's almost like Tovana itself is an educational organization. It's really, I mean, education is not maybe a good model, but still it's a place of, for example, giving example to a child, so the mother and the father are just manifesting their qualities and the child picks it up, rather than you must do this and you have to do that and this is the right thing and this is the wrong thing and you should be better and you shouldn't be doing like that. It's not very nutritional. Nutritional is being what we are and offering it out to others. And so here I think is a place which is nothing to do with it needs acceptance. We need to accept and trust and then feed, rather than saying, I'm not accepting, it's bad or good, and I want to change it. So accepting is actually helping us to flow, to manifest. So we accept things as they are, we accept others, we accept the world as it is, and just feed the goodness, feed the positive, feed without blaming the negative, or without this judging the negative. So another question that we ask ourselves, and that's in the theme of the day, is about authenticity. And it is a question, is the Dharma against the stream of beliefs, of society, of the Edda, the herd mind? And in a way, yes, it is. I think the Dharma is quite radical and revolutionary, and it always has been. And it's coming with some radically different ways of living, and ways of knowing things, and ways of acting. And because of that, it's threatening to people sometimes. And we may have experienced this in our life, and in many different ways, that we threaten others because they want to keep hold of the herd mind. And with it. So in a way, this applies to all authentic spirituality. And one of the most painful examples of this, I think, is all through the medieval time, they burnt 9 million women in from the years 1200 until 1700. Christian world is just a sort of image that stays with me. For personally, I feel it's very painful. They burnt 9 million women in Europe, mostly because the women were healers, or because they cooked well, or because they had compassion and they didn't believe in the priest, and they didn't listen to the priests, or whatever, or they were female and not male, you know, I mean, or they were spiritual. I mean, it was okay if you were male and you went into a monastery, you were all right to be spiritual. But if you were in the village and you were spiritual, the priests would come and burn you. And all through history, spiritual practitioners have sometimes been threatened, because it is against the stream. The stream holds on to a rather narrow view of reality and doesn't want to be disturbed. And we're here to disturb, in a way. And sometimes we have to accept the consequences. It might happen. But I remember a story someone told. I think it was Charles Jeannot told me the story about after the Spanish invaded South America. So lots of South American shamans and tribal people became Christian, and they were bowing down to Jesus. And so there was a story about that people were asking them, how can you bow down to Jesus? You're coming from another religion. How is it you can do that? And they said, we're not bowing to Jesus. They think we're bowing to Jesus. Actually, what we're doing is bowing to the dust. We're just worshipping the earth. That's all we're doing. So we have to be authentic. Authentic means what we really know, and what we truly know, and what we truly see and understand. And as in the Kalama Sutta, being relying on that as our refuge, rather than what other people say, or beliefs, or authorities, and so on. So, but to be authentic is quite a big story. It's not a simple story. And it was worth asking all the time, what is it I really know? Keep asking that question. It's an open question. It doesn't have a full answer. And sometimes the best answer is not knowing. And iyadiya, it's fine. That's an answer. At the moment, there is no knowing. I cannot say. It's beautiful, it's honest, it's... And that authentic doesn't mean that we have to have a set of views to balance the set of views of other people. It doesn't mean that. We don't need to develop a kind of a set of beliefs that we wear this color and we wear this badge and we wear this a Buddhist badge here and an Israel flag here and a vegan flag here or a peace oriented and I'm a peacenik or left wing or we don't need to wear any labels in relation to the world. We don't need to have strong views. Our authenticity is much deeper than that. Authenticity, first of all, is not holding on to any views, but to manifest what we know at any time. That means wisdom. The authenticity means the question. The authenticity is quietness to look at life in the eyes and say, this is what I see right now. That's totally authentic. It doesn't need a view, nothing. This is what I authentically see right now. Looking life in the eyes directly. Authentic include paradoxes. Nigudim, all kinds. That's okay. Live with paradox. It's a beautiful way to live. You dance with paradox. And that's authentic. Because life doesn't have in it a kind of belief system. Life is like that. Or should we say, human beings meeting, to be more exact. It's human beings meeting the infinite life that creates paradox. And the paradox isn't in life, it's in our relationship to life. But that's great. Just that's also authentic. The Buddha once said, it's really important that all practitioners keep truth safe. And how to do that is just know that when you have a view, that it's just a view. And it's really important to go one more step than that, not only keep truth safe, but actually live the truth, and that is a deeper place. And that is deep insight. So it's keeping truth, holding truths, keeping it, not damaging truth, is knowing that if we have a view, it's just a view. And really living the truth is insight. Tovonod, insight. So it's being... Being authentic is a being place in us. It's being. It's in the living, authentic life, rather than views. And that is our power, that we can stand against anybody with views against us, whatever, and we live authentic life. There's our power. There's our refuge. And a final word. About confidence, it's often an issue for us to, because we're always in the Dharma in a more subtle place. The Dharma is always a bit more subtle than the kind of gross world of views and politics and whatever. The stream, and so we can feel shaky, and so there is an issue of confidence that all of us feel at different times. And even the meditation Guy did a little bit today was about being an island, being a sense of steadiness inside us, standing on our ground, feeling that we are connected to ourselves and our life. All of that gives confidence. It's a kind of a confidence in the touch of things. It's more like a kind of taste of life. But there's a lot of confidence in the fact that we are living in the moment. This sense of present moment gives a lot of confidence, because if we really connect to the present moment, we will be with what arises, and there isn't anything else that we want or we need or we feel dependent on. And so we get more confidence by being in the present moment. Present moment is all there is. I'm here in it, so there's nothing else that's needed. I don't need more strength or more this or more that, or I don't need proof, for example, horchachot, from others, like you're great, is horchacha or tmicha, or I don't need so much, because the present moment is all there is. So it's like taking away your neediness for support or for things to be a certain way, to feel strong, if rak im as. So it takes away all of that. So the present moment is a place where we naturally develop confidence. If we kind of feel that and feel aware and awake in the moment, there is equanimity, our steadiness, yitzivut, is happening by itself. We are settled in what arises in life. We get settled. So in your example, going into the room, if you actually imagine yourself walking through the door and meeting the Tupalim that are right there ready to listen to you, if you kind of go down into the pixelim of the event, all the thoughts about, oh, I don't have, or maybe, or I don't know what to do, or it maybe, you know, expectations or something, they disappear. Or they may not disappear, but they may not be relevant anymore. Why? Because there is the opening of the door. There are people there waiting there. There is words that arise. There is, here I am, together. What will happen? What is going to happen? That's what's going to happen. So, in the moment, it will happen. Whatever. So it kind of, this awareness and present being fully in the miyadiyut, in the moment by moment life, gives by itself confidence, because we just don't need that much more. And I just want to finish with one sentence. I gave a talk in the last weekend, because I just read a sutta about an image. And the Buddha is rather kind of scary image of samsara. And he said, samsara is like someone in a boat that is being swept along the river. And this person in the boat is clutching a branch to save himself from being swept by the river, and he can't hold on. So he has to let go. It's too strong, the river. So he moves a bit and he clutches another branch to save himself, and he can't. So the boat is clutching another branch, and another branch, and another branch, and another branch, and the boat still sweeps him away. He has to let go of this. Every branch has to let go of. And we can think about, you know, what those branches are for us. A nice house, having money, having a partner, having peace, having all the branches that we hold on, and we have to let them go because the river is too strong, takes us away. And the image I had was that actually what we need to do is feel that we are the river. Instead of the river sweeping us away, we become the river. We become the river. We become the thing itself. And then it's no longer sweeping us away. We are it. And it's that movement, instead of life coming and pulling us and taking us and sweeping us away, we are the life. And there is, in a way, the confidence. We live with that truth. And we let life take us where it wants to take us. And that's fine. It will do what it wants to do. And there's a lot of confidence in that. So there's a few words I wanted to share. Do you want to carry on?
Yeah.
Like this?
Yeah.
Right, don't worry. Okay, I'll hold it.
Okay. אז אני רוצה להתחיל עם ככה כמה סיפורים קטנים. אחד זה לפני יותר מ-20 שנה הייתי ככה התחלתי את אני יודע מה, את ההשתתפות שלי בקבוצת לימוד, קבוצה רוחנית, קבוצת לימוד פעם ראשונה בשבילי. וזה כן שינה לגמרי את איך שחשבתי על הדברים, והיה חוויה מאוד מאוד מטלטלת לטובה. ואז יום אחד הלכתי ברחוב בתל אביב, ככה, וכנראה הייתי עסוק באיזה משהו מאחד המפגשים, מהמפגש האחרון, ומסביבי המכוניות ואנשים וזה, ופתאום הסתכלתי, אמרתי, יו, כל האנשים האלה חיים את החיים שלהם, ואין להם מושג, פשוט אין להם מושג. כן? זה חוויה אחת, שאני מקווה גם שהחיוך ושהצחוק הוא גם מעיד על איזושהי מידה של הזדהות, שהחוויה קצת מוכרת. וחוויה אחרת, נגיד אפילו דיברנו בהפסקה, ואיך קוראים לך?
אפרת.
שאלתי את אפרת מה היא עושה, והיא למדה ביו-אינפורמטיקה, משהו נורא נורא מסובך, ואז היא הייתה צריכה לעצור ולמצוא את המילים, איך היא תסביר לאנשים שהם לא מהתחום, איך היא תסביר לאנשים שהם לא מהתחום את מה שהיא עושה. כן? אני חושב שגם זו חוויה שמוכרת לנו, מדיטציה, דרמה, משהו שמאוד מאוד נגע בנו עמוק. עכשיו, איך אני, לא רק מסביר לאנשים, לא מיסיונר מסביר לאנשים שצריכים לעשות מדיטציה, אלא אנחנו מדברים על משהו בחיים שלנו. ואני בא עם עם הפרספקטיבה שלי, וזה שפה אחרת, וזה תפיסה אחרת, ואיך אפשר להסביר, איך אפשר להסביר. עכשיו, זה שני סיפורים לכאורה מאוד מאוד שונים, אבל קצת מה שמשותף להם זה אנחנו ושאר העולם ואיזשהו פער, איזשהו מרחק שנוצר, בין אם בגלל שאני יודע את האמת והם לא יודעים, או בין אם בגלל שנורא קשה, התקשורת נורא נורא קשה, ואני נתפס כמוזר וכמרחף וכלא קשור, ואין מי שיקשיב לי. ולעומת שתי החוויות האלה, או שתי האפשרויות האלה שקורות לנו הרבה, אני חושב, אני זוכר שפעם באיזה נסיעה עם ההורים, הייתי עוד בתיכון, וככה נוסע באוטו, ופתאום אני שואל את ההורים שלי, ככה, לא יודע מאיפה המחשבה באה, אנשים, בן אדם שהוא מיליונר, שיש לו מיליונים של מיליונים, אולי היום צריך להגיד מיליארדר, אני לא יודע. למה הוא בעצם יתאמץ בשביל לעשות עוד כסף? כאילו, מה יצא לו מזה? ואני חושב שהיינו מצפים שמי שיש לו המון המון שפע, הוא ישתמש בשפע הזה, כן? בשביל דנה, בשביל, כן, לתת לחברה. שלוש התנועות האלה, כן, שתיארתי, עכשיו כל אחת מהן, וכן, כמובן, בהקשר שלנו, אני לא מדבר על שפע דווקא חומרי, כן, אבל אני מקווה שאנחנו כאן שיושבים כאן מרגישים שיש לנו שפע מאוד מאוד גדול של, כן, שפע של הלב, שפע של הרוח. אז נגיד שאנחנו מיליונרים כאלה, של מיליונרים של התודעה והלב. למה אנחנו צריכים עוד? אוקיי, יכול להיות גם שאנחנו צריכים עוד, אבל בוודאי, בוודאי אנחנו יכולים לתת. בוודאי אנחנו יכולים לתת. והשלוש הדוגמאות האלה של השתיים הראשונות, זה יותר התנועה הזאת של לתפוס מרחק. והשלישי זה התנועה הזאת של, כן, to reach out. עכשיו שלושתן הן מאוד מאוד טבעיות במובן הזה, שזה זה התנועה, זה התנועה של הלב שלנו, זה התנועה של התודעה שלנו, במפגש עם העולם, במפגש עם אנשים. לפעמים זה הולך למקום של חיבור, ולפעמים זה הולך למקום באמת של הרחקה וניתוק. אני חושב שכן ההבדל מהן, ההבדל ביניהן, זה השתיים הראשונות, כן? זה יכול להיות איזשהו אירוע, אירוע שיוצר נתק, אירוע שיוצר מרחק, אירוע של אי הבנה ביני לבינו, ביני לבינם, אבל זה לא איזה דבר מתמשך, לא דבר מתמשך. לעומת החוויה השלישית של יש שפע, והשפע זה פשוט זורם החוצה, שזה דבר שעל פניו כל עוד, אם באמת אני לא יודע אם חוויית שפע, מצב שפע, אם אני מצב שיש לי, אז זה ישנו שם, זה ישנו לצאת החוצה. ושאלה אחת גדולה היא, איך אני מנקה את המשקעים, איך אני מנקה את המשקעים של כל הסיבות הטובות שיש לי, באמת להגיד, אין טעם, כן, אין טעם, או זה קשה מדי, או כל הסיבות שיש לי, כדי שהזרימה הזו החוצה תתאפשר ותתרחש. ודרך אגב, זה, אנחנו מהבוקר מדברים על צורות שונות של עשייה חברתית, נתינה חברתית וכך הלאה. זה כמובן מאוד מאוד נכון בסיטואציות הכי אישיות והכי הכי רגילות של החיים האישיים שלנו. זה לא רק בדברים הכאילו מאוד גדולים האלה. זאת אומרת שגם זה טוב לראות את התופעות האלה של חיבור או התנתקות, של נתינה, של דעות, של אותנטיות, של קונפליקט, גם בסיטואציות הכי אישיות וגם בסיטואציות היותר חברתיות, היותר של הקולקטיב, היותר פוליטיות. ואז השיחה הזאת יכולה להיות רלוונטית לנו בעצם להרבה היבטים של החיים שלנו, שיכולים להעיר גם אחד על השני. ואז כשאני נמצא במגע, כשאני נמצא באינטראקציה, אז יכולות לעלות הרבה שאלות שסטיבן הופיעו בדברים של סטיבן. למשל, אם באמת קבלה זה משהו שמנחה אותי, שהבנתי בצורה כזו או אחרת את האמת של קבלה, ואז מה אני עושה כשמשהו לא מוצא חן בעיניי? שוב, זה לא משנה, לא מוצא חן בעיניי במצב הפוליטי, או לא מוצא חן בעיניי בעבודה או במשפחה שלי, כן? כאשר יש כאן, כדי להראות שזה באמת לא נפרד, אז נחשוב, משהו לא מוצא חן בעיניי בבית ספר של הילדים שלי. מצד אחד זה לגמרי החיים של המשפחה, מצד שני, הבית ספר הוא כבר חלק ממשרד החינוך, כן, מסדרי עדיפויות חברתיים ופוליטיים וכך הלאה. אז מצד אחד קבלה, מצד אחד לא מוצא חן בעיניי. ואני ככה בצחוק, אני אומר, נגיד אבודה, מה אתם חושבים, שמבחינתו לא היה אכפת לו אם נותנים לו גלידה פיסטוק או גלידה שוקולד? כאילו, לא היה לו העדפות באיזה גלידה ייתנו לו? כן, אז יש לי את העדפות שלי, או יש לי את הדעות שלי, ומה המשמעות של קבלה כשהסיטואציה שאני כאילו צריך להחליט, כן, זה כמובן לא המילה הנכונה, צריך להחליט אם לקבל או לא לקבל, סיטואציה של סבל מאוד גדול, סיטואציה של עוול מאוד גדול, סיטואציה שיש כאן טעות, אוקיי? יש כאן טעות, טעות זה דבר שאפשר לתקן. מה המשמעות של קבלה? או מה המשמעות של לא להיצמד? מה המשמעות של לא להיצמד או לא להחזיק חזק מדי את הדעות שלי? אז כאילו הדעה על לאכול בשר שמגודל בתנאים תעשייתיים עם הרבה מאוד התעללות וסבל, היא שקולה לדעה שלא לאכול בשר וכך הלאה, או הדעה שכן, כיבוש זה סבבה, או הדעה שכן, אולי כיבוש זה נשמעת כמו מילה שכל אפשר כל אחד שאלו את הדעה שלה, אבל שלאנשים יש חופש תנועה ושלאנשים אין חופש תנועה, כאילו זה שתי דעות שהן שקולות אחת לשנייה. ואני חושב שכשפתאום אני אומר, רגע, אז מה זה קבלה, אז מה זה הצמדות, אז מה זה דעות? בהקשר הזה, אני מבין שאני לא יכול באמת לענות על השאלות האלה, לא משנה כמה מדיטציה עשיתי, ולא משנה כמה ספרים קראתי, ומה הבנתי מתוך תרגול שאני שומר אותו באיזושהי מסגרת פורמלית. אני לא יכול באמת להבין את הדברים האלה לעומק בלי פעולה בעולם. פעולה בעולם שמפגישה אותי עם השאלות האלה בכאן ועכשיו. אוקיי? כאילו שם אני צריך לראות, אוקיי, מצד אחד אני יודע מה כעס, את הנזק של כעס, ומצד שני אני עכשיו כועס. אוקיי? מצד אחד אני, כן, העולם הוא כמו שהוא, ומצד שני הדבר הזה בעולם, המשפחה הזאת בגבעת המעל או בשכונת הארגזים שזורקים אותה מהבית שלה, כאילו איזה מין דבר זה, כן? ורק עם ההתחככות בזה והלבוא במגע עם זה, אולי אני אבין קצת יותר לעומק קבלה. אני אבין יותר לעומק גם פעולה. אוקיי? אז הדברים שדיברנו עליהם הבוקר, ושוב, זה גם היינו יכולים באותה מידה במובן הזה לדבר על איך אני בעבודה ואיך אני עם המשפחה ואיך אני ברחוב. בהסתכלות הנכונה, הם חלק בלתי נפרד מהתרגול. הם לא רק חלק בלתי נפרד מהתרגול, אלא הם נותנים לתרגול עושר ועומק שמאוד, מאוד בעלי, מאוד בעלי ערך. כמובן שבשביל זה אני צריך להמשיך להתעניין, כן? בין אם זה התעניינות של תשומת לב, בין אם זה ההתעניינות של המילה השנייה בפאלי, הערנות. אוקיי? לא רק מה שהרבה פעמים קורה לנו כשיש משימה, כשיש משהו לעשות, לא רק להיסחף אחרי הדבר הזה שהוא מה שצריך לקרות, אלא אוקיי, יש כאן גם איך הוא קורה ואיך אני בתוך מה שקורה ולמה, מה מפעיל אותי ואיזה התניות ישנה. אז יש את האפשרות לראות את זה. תוך כדי הבירור של הדברים האלה, בגלל שפתאום, אני מבין פתאום שקבלה או הצמדות או כל אחד מהדברים האלה, זה בעצם דבר שההסברים המילוליים שהיו לי, הם איכשהו המציאות היא יותר עשירה מהם, אז אני יכול לחזור לדברים העוד יותר בסיסיים. יכול לחזור לסבל. אוקיי? יכול לחזור לסבל ואני מרגיש את הסבל, יכול להיות שהמפגש עם הסבל הוא מה שנותן מוטיבציה בכאן ועכשיו. וגם יכול להיות שהמודעות הזו לסבל, אני פתאום שם לב כן, כי לפעמים, למשל, כמו ששמענו גם אצל מאיה וגם אצל דליה, איך הלבוא במגע עם מפגיש אותי עם סבל. אוקיי? ובדוגמאות שאתן נתתן, היו דוגמאות לגמרי לגמרי של נתינה, אז אף אחד לא יבוא ויגיד, טוב, לא צריך לעשות את זה. אבל למשל, אם העשייה שלי מביאה אותי לקונפליקט, כי בעירייה הם מתעקשים על איזה משהו, או בגלל הטייקונים שמתעקשים, או בגלל האנשים שכן רוצים לאכול בשר, או בגלל הימין, או בגלל השמאל, המתנחלים, או השמאלנים, זה לא ממש משנה. מביא אותי לקונפליקט, אז שם הרבה פעמים קורה לנו, נכון, שאנחנו יש סיטואציה של כעס, יש סיטואציה של אימות, אומרים, זה לא טוב לי. זה, אני אלך מפה אחורה, אני אתנתק. זה קצת משתי הדוגמאות הראשונות שהבאתי. כאילו, אנשים כועסים, לא בשבילי. אז אם אני עם המודעות הזו לסבל, עם הרגשות לסבל, אני אולי גם אזהה את הסבל שבהתנתקות. את הסבל שבלהגיד, הדבר הקשה הזה שקורה לידי, אני לא חלק ממנו. אוקיי? אם נתתי את הדוגמה בבוקר של הסכר שנפתח, אני שם איזה חומה ביני לבין משהו שבעצם הלב שלי, התנועה הטבעית שלו, זה לבוא לשם ולראות איזה ריפוי, איזה תיקון אני יכול לתת, אני שם שם חומה, מסיבה אולי מוצדקת, כן? או מאיזשהי דחף, מאיזשהו דחף שאפשר להבין אותו. אבל אני שם, אם אני מזהב שפתאום ההתנתקות, ההתרחקות, החומה, בעצם גם שם יש את הסבל שלי, זה מאיר את זה באור חדש, זה נותן לי, אולי אני לא אשים את החומה הזאת. ולסיום, רק להנחיח משהו שבעצם נמצא איתנו מהבוקר, ואני חושב לא אמרנו אותו, לא התייחסנו אליו בכלל, שבתוך האתגרים האלה, וכאן אולי באמת יותר בהיבטים החברתיים, כשהעלינו הרבה עניין של חוסר אונים, חוסר יכולת, זה כל כך גדול, שאני מראש יודע שכמה אני כבר אוכל לשנות, שאחד הדברים שנותנים הרבה מאוד כוח, גם כוח של הלב, תקווה, חיבור, וגם כוח לפעולה, זה שותפים, שותפים ושותפות. אני לא לבד. אני לא צריך להתמודד עם הדבר הזה בעצמי, שזה כמובן מי מאיתנו יכול לשנות משהו בעולם בעצמו. אז כשיש לי את השותפים ואת השותפות, אני לא צריך להתמודד לבד. יש לי מי לעשות את זה. ונגיד, שינוי חברתי, הדבר הראשון, או האתגר הגדול והמתמיד, זה אוקיי, איפה אני מוצא את השותפים ואת השותפות שלי? אז אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד ממוזלת, שעוד לפני שהתחלנו, יש לנו את השותפים ואת השותפות. אוקיי? ואני לוקח מפלט בסנגה. אוקיי? איזה דבר מדהים זה סנגה. ובמובן הזה, מה שאנחנו יכולים לתת ולאפשר אחד לשני, אחת לשנייה, לעצמנו. ושוב ושוב גם להוקיר את זה ולהכיר על זה תודה. איזה מזל שיש לי את הדבר הזה בחיים שלי. עכשיו, אני יכול רגע לחשוב, האם לבד, בלי סנגה, התרגול שלי היה מגיע לעומק שהוא הגיע עד היום. אז יש לי גם את הסנגה, אולי הסנגה יכולה בדרכים כאלה ואחרות לעזור לי לפעול בעולם. ולדעת שיש לי את האוצר הזה, כן, שאני חלק ממנו. ואיזה דבר יפה זה. ואז אולי אפשר אפילו לדמיין את הדבר שאמרנו קודם שלא, שכן, אנחנו נשנה את העולם. את דעת.